תשומת לב זה כלי הבריאה המרכזי שלנו, ותשומת לב זה doing, זאת אומרת זה עשייה, תשומת לב מכוונת. אז המשפט הזה, fake it till you make it, הוא משפט נכון. תכריך את עצמך לשבת, שימי את הטלפון בתיק, 10 דקות את תזי ותסבלי, אבל תעשי את זה 5 ימים, ואחרי זה פתאום את תגלי את המתנות, או את החן שיש ברגע הזה.
Start making progress. You should have a progress bar with you.
היי, אתם על פרוגרס בר, פודקאסט שחוקר את החוויה שלנו כעובדים בהייטק ששואפים להתפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. אני יונית אשר. בפודקאסט אני אראיין דמויות מובילות מההייטק ובכלל שיעזרו לנו לפענח איך התפתחות אישית תוביל אותנו להתפתחות מקצועית ואיך אפשר לבנות קריירה מאוזנת. בפרק הבא אני ראיינתי את אופר שני. אופר הוא יזם הייטק וגם מורה למדיטציה, והוא בשנים האחרונות משלב בין קריירה בתחום העסקים באקדמיה לבין חקירה פנימית ורוחנית. ובפרק עם אופר דיברנו ככה על הגבולות שבין אישי למקצועי, ועל איך אנחנו יכולים לעבוד מתוך תשוקה. אחד הדברים שאופר שיתף בהם זה שמדברים היום הרבה על work-life balance, אבל הוא חושב שאנחנו לא צריכים לדבר על הבאלנס, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו בעצם הופכים את העבודה שלנו, חלק מהחיים שלנו, על ידי זה שאנחנו עושים דברים שבאמת גורמים לנו להרגיש טוב, ואנחנו לא רק מכונות שמייצרות פיצ'רים. אז רק לפני שנעבור לפרק, אם אהבתם את הפרק, אני ממש אשמח שתמליצו לחברים, ושתהיה לכם האזנה נעימה. אז היי אופר.
היי. תודה רבה על ההזמנה.
תודה רבה לך. ממש שמחה שאתה כאן היום. אז אופר, ככה בשיחות שלנו, אתה הגעת ככה מעולמות הטק, היית ועדיין האמת, יזם, עבדת כמנהל מוצר, מעצב מוצר, אתה עדיין גם מרצה באוניברסיטת רייכמן. מה בעצם גרם לך להפסיק לרדוף אחרי התפקיד הבא ואחרי המשרה הבאה, ולהתקדם לשוף לכיסו של המנכ״ל, פתאום להחליט שאני דווקא מתמקד במדיטציות?
זה לא קורה פתאום, זה לא מעט שנים, את יודעת, 20 שנה נגיד בהייטק, אז ב-10 שנים האחרונות מה-20 האלה, אז אתה מרגיש שמשהו חסר, ובעיקר מה שגיליתי שחסר זה דרייב ואמביציה, וזה נורא מעליב, כי זה לא נהוג לא לרצות, להתקדם וכסף והזדמנויות ו... ואני רואה את כל הקולגות מסביב, את יודעת, בכל האירועי נטוורקינג הנוראיים האלה של הטק ניישן, ואני לא מתלהב מזה, וגם שאני נמצא בסיטואציה מסוימת, אני לא כמו כל יזם חושב על איך אני יכול להפתם את הסיטואציה, ומה אני יכול להרוויח ממנה, ורגע אולי אני אמכור את זה ואני אבנה את זה וכולי וכולי, אז ראיתי שהאלמנט הזה חסר, המשכתי עוד 10 שנים, תוך כדי זה שאני רואה שהאלמנט הזה חסר.
הרגשתי אם זה לא טוב שזה חסר לך?
מאוד לא טוב, וזה מאוד מביש, וקודם כל ההורים שלך נגיד, את יודעת, אני, השלשלאות שלי הם בעיקר החינוך שאני צריך, את יודעת, to say no to it, to expand over it, בכלל כל החיים האלה מסע של התרחבות, וזה כואב להתרחב, את יודעת, אתה מגדיר את עצמך באופן מסוים, ואז פתאום מגלה שאולי אפשר משהו אחר, אז זה מתרחב, מתרחב. מה שחשוב לומר, אני אתחיל רגע מהסוף, שלא מאבדים את אותן שנים שהשקעת בהתרוצצות, או בזה, או הפרסונה שהייתה לי בטק, היא משרתת אותי היום, והיא חלק מתוכי. זאת אומרת, מסע של התרחבות, זה לא אומר שאני מאבד את מה שהיה קודם. אז אני עדיין אותו אופר יזם מאינטרנט, ומומחה לפרודקט, אבל לא משחק במגרש הזה, כי המגרש הזה דורש כל מיני דברים שגיליתי שפחות ופחות יש לי, כמו למשל אמביציה, כמו למשל דרייב. זה לא שאני לא רוצה לבטא את עצמי, זה לא שאני לא רוצה להצליח, אבל ההגדרה הזו של הצלחה פתאום נהייתה לי מאורפלת כזו, ווואלה, אתה לא יכול להיות שם בטק אם אתה לא באמת בא לתת כדור בין העיניים, סליחה על הדימוי. צריך להיות סופר מפוקס וסופר ממוקד וסופר into it to survive it.
איך בעצם הגעת למדיטציה?
מדיטציה אני עושה 20 ומשהו שנים בעקבות התקף חרדה. עבדתי בוואלה, בצעירותי בשנות 20, בגיל 26 או 5, זה היה תקופה מאוד טובה לוואלה, ניהלתי הרבה אנשים וקמתי באמצע הלילה ולא יכולתי לנשום, בעקבות הדבר הזה התחלתי לתרגל מדיטציה, ואימא שלי לימדה אותי לעשות מדיטציה וככה, הרבה מורים לאורך השנים, אז זה תמיד היה מקביל לעבודה, זה כאילו היה בסתר, עכשיו בחברות שהייתי נותן להם שירות או מייעץ להם במשך תקופה ארוכה, אז העובדים שעבדו איתי, הצוות כבר ידע שאני עושה מדיטציה, וגם התחלנו לעשות ביחד מדיטציות, אז יכול להיות שבהפסקות צהריים כל הצוות הולך ועושה מדיטציה בפארק, אני מדבר איתך לפני 10 שנים, ואני עם החיים שלי משלב את זה בעיקר בבוקר, בבוקר יש לי סדנה, גם בשנים בהייטק, זאת אומרת זמן של תרגול שאני עושה עם עצמי, וגם לאורך היום שואל שאלות עם עצמי ולוקח מנוחה, וכאילו לא כולם יודעים מה אני עושה כל הזמן, כי אני יודע שבחלק מהזמן הזה שכאילו בטק היו מסתכלים עליו כבטלה או כחלימה בהקיץ, אני יודע שזה מביא את הסחורה הכי טובה לעבודה ולביצועים. אז זה היה במקביל.
דיברת על זה שהרגשת שאין לך את המוטיבציה, שהיה נראה לך שלכולם יש סביבך. אגב, לא בטוח שלכולם היה את זה, יכול להיות שאתה יודע.
ברור לגמרי, את צודקת, לגמרי מגלמים דמות, כולם מגלמים דמות, וכולם מסתכלים לצדדים בשביל להגדיר הצלחה, ולהגדיר את ההצלחה של עצמם עם מבטים לצדדים, וזה נורא, כי בסוף כולם משובטים. אנחנו כאילו פוחדים מ-AI, אבל אנחנו שיבטנו את עצמנו, וכולם מתנהגים כמו כולם. אבל אף אחד לא אשם, גם חשוב לומר. זה נרטיב שכל כך הרבה שנים משודר לנו בכל המדיומים, נרטיב הזה של work, והנרטיב הזה של day job, והנרטיב הזה של אם אתה לא מרוויח, או אתה לא עובד, אז אתה לא שווה. אז מזה נובע, כאילו מנובעים, את יודעת, אני לא יודע כמה אנשים יש בעולם המערבי, 3 מיליארד, 3 מיליארד אנשים רודפים אחרי אותו הדבר, אבל הם שונים האנשים האלה, 3 מיליארד, הם לא צריכים להיות אותו הדבר.
אז יש לך בעצם הרבה ביקורת על כל עולם הטק היום.
יש לי ביקורת עלינו, לא על עולם הטק, עולם הטק הוא תוצר שלנו, הוא תוצר שלנו. יש לי ביקורת על ההרדמות שלנו בשמירה, על החיים שלנו ועל הזמן שלנו, זה שאנחנו שמנו את עצמנו בקיוביקלס, או whatever work environment מעצבים לנו, זה לא בסדר. למה? כי אחד, אין לנו מושג מה הולך פה בחיים האלה, לאף אחד אין מושג, אז אולי כדאי שננסה כמה דברים נוספים, מלבד להיות 9 to 5 בקיוביקל 40 years, והסיבה השנייה זה לא בריא, זה לא בריא לגוף, לשבת, וזה לא כל כך הרבה שעות, זה לא בריא לעיניים, להתמקד כל כך הרבה שעות, עולם הטנשן במוח שלנו זה לא בריא, יותר מ4 שעות להיות עסוק בעבודה, למשל לפי המחקרים האחרונים, יש לי הרבה ביקורת על המצב שאליו הגענו כאנושות, כבני אנוש, ואני כל בוקר מזכיר לעצמי שאני human being, לא human doing, ומנסה להבין מה זה human being, בעולם שצריך בו גם לשרוד כלכלית, ונורא מעניינות השנים האלה, כי יש איזושהי התעוררות, היא מורגשת אצל כל מי שעובד בטקאם, ומצד שני, הכביש עוד לא מוכן, זאת אומרת, המכוניות כבר אולי מוכנות, אני מקווה שזה ברור הדימוי הזה.
זה מאוד ברור, אוקיי, תסיים את המשפט.
אני מתכוון, אנחנו המכוניות נניח, אז אנחנו כבר מפותחים יחסית, ומבינים שיש בנו כל מיני קולות וכל מיני רצונות, ולא רק הישרדות של הצ'קרה הנמוכה. אבל מצד שני, החיים שלנו, ושל כל האנשים שאנחנו אוהבים, תלויים בעבודה שלנו שאנחנו מרוויחים ממנה ושורדים ומחזיקים את המשפחות שלנו באמצעותה. זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים להסתובב בשדות כבני אנוש, כבר יש יותר ויותר אנשים שחושבים שזה חשוב להסתובב בשדות, ומצד שני, חייבים לעבוד. חייבים לעבוד 5 ימים בשבוע לפחות ופול טיים ג'וב בשביל לשרוד. אני לא הייתי כל כך מלא בביקורת על המצב הזה שהגענו אליו, אם לא היו צצות כל כך הרבה מחלות אוטואימוניות חדשות, וסטרס, ושחיקה, וכל הבעיות האלה שאני רואה אצל חברים וקולגות, שנובעות במידה רבה מהמצב הזה שהגענו אליו, ששמנו את עצמנו בעבודה, העבודה יש לה יותר ויותר דרישות, ויותר ויותר מחלחלת לכל תחומי החיים שלנו, והתחרות גדלה, וצריך להוריד את הרגל מהגז.
מקשיבים לנו ומקשיבות לנו עכשיו הייטקיסטים כאלה ואחרים. אולי חלק חושבים שאתה אולי קצת קיצוני כלפי הסיטואציה, ואולי אחרים קצת נכנסים לחרדה. כלומר, אוקיי, מה בעצם מה שמכרו לי עד היום הוא לא נכון?
אני חס וחלילה לא רוצה להפחיד או להרער אף אדם. עבודה בהייטק, בטק, זה דבר נפלא, ומרוויחים טוב, ועובדים עם קולגות מדהימים, על פי רוב, ולומדים מאנשים, גם מאנשים לא מדהימים. אגב, האנשים הכי קשים שעבדתי איתם, היו בסוף המורים הכי גדולים שלי. אז כאילו, קודם כל, grateful, להיות grateful באמת על ההזדמנות הזו, שהטק קיים, ושהוא כזה טוב בארץ, ושיש כל כך הרבה אנשים מדהימים, בכל כך הרבה דיסציפלינות, ונולדו כל כך הרבה דיסציפלינות חדשות, פרודקט למשל, זה לא היה קיים. אז תודה רבה שזה קיים, ולא צריך לעזוב את זה. אבל יש דרכים לאזן את זה, ויש דרכים למי שמרגיש שמשהו חסר לו, אז אפשר לשים רגל, אחת מהרגליים במקום אחר, ואף אחד לא צריך לדעת מזה. כן.
אני מאוד מתחברת למה שאמרת, גם מקודם הזכרת את זה שיש אנשים שרצים וזה עובד להם טוב. בכלל, כל ההקמה של הפודקאסט הזה מגיע מהמקום שלי שאני במשך שנים חושבת שמאוד רדפתי אחרי העבודה, וזה עבד לי ממש טוב. כלומר, הקמתי את רדיו באטן, אני בגוגל, עבד לי טוב לרדוף אחרי הבן אדם שחשבתי שזה מה שאני צריכה לעשות וזה מה שמגדיר אותי. ובתקופה האחרונה, באמת אני פתאום קצת יותר מתחילה להבין ולהתחבר גם לצד שאתה קצת מציג כאן בפודקאסט של, אוקיי, אבל מעבר לטייטל שלי, כאילו, מי אני, ואני גם לא רוצה לעבוד ממקום של בריחה, אני הרבה זיהיתי שעבדתי ממקום של בריחה לא בהכרח במודע, כן? אנחנו לא בורחים לעבודה כי אנחנו יודעים שזה בריחה, אלא אנחנו לפעמים, זה פשוט הדרך שלנו להרגיש טובים, כאילו, העבודה מגדירה את מי שאני, אז אם אני מצליחה ואני בגוגל, אז אני טובה, אבל אני גם טובה איך שאני, ואני לא צריכה בהכרח את גוגל כטייטל.
לגמרי.
ואז באמת אני נמצאת בדיוק בשלב הזה שאתה, אני לא רוצה לעזוב את טק, טוב לי, אני חושבת שאני נמצאת במקום שגם מאפשר, כן מאפשר את השילוב הזה, אני כן יכולה להפסיק באמצע יום עבודה לעשות מדיטציה, אני עושה את זה הרבה, אני יכולה לצאת עם עצמי למרפסת, לשבת מדי פעם, נכון, יש הרבה פגישות, אינטנסיבי, אבל אפשר. ואז באמת השאלה, איך אנחנו יכולים ליצור את השילוב הזה? והאם זה בכלל אפשרי?
בהחלט אפשרי, אני יכול להעיד שאני 10 שנים הייתי עמוק בשילוב הזה. לפחות 10 שנים, את יודעת, בואי נגיד מ-2012 או מ-2010 עד 2020, אולי, בשילוב הזה. יש מלא דרכים, וזה הדרגתי, וקודם כל זה מסע של גילוי, וזה דרך שעוד לא הלכו בה. אוקיי, אז זה דרך שאתה מנסח, וכל אחד יש לו את החשקים שלו ואת הסגנון שלו. אז אני אתן כמה דוגמאות מהחיים שלי. קודם כל, האי שפיות המרכזי, זה שאנחנו מטרידים את המוח שלנו, או את הנפש שלנו, או את הרוח שלנו, או whatever יש לנו, 24/7, או 100% מה-CPU שלנו, לבעיות של תאגיד. זה דבר לא בסדר. זה לא בסדר. זה לא אומר שאת יודעת, אני יכול להיות שקוע בפרויקט, אפילו ברמת המודעות שלי היום, שקוע בפרויקט של טק, ולחלום עליו בלילה, ושבוע להיות לגמרי בתוכו, זה בסדר, זה תהליך של יצירה. אוקיי, היצירה היא קורית בלילה, והיא קורית בכל מיני רגעים, במהלך היממה, כולל של בהייה וחלימה בהקיץ, וזה בסדר גמור להיות עסוק בבעיות של התאגיד, או בבעיה שאתה בא לפתור עכשיו בפרויקט שאתה עובד עליו, אבל לזמן מוגבל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפנות חלק מהנוכחות שלנו לעולם שהוא לא העבודה שלנו. איך אפשר לעשות את זה? קודם כל מנוחות, אוקיי? מנוחה זה דבר שכל אחד, היום גם זה הוכח מחקרית ותאגידים כמו גוגל או תאגידים נאורים אחרים, יודעים שמנוחה היא חשובה לביצועים וללונג'יביטי, ומקפידים על מנוחות, אתה יכול לשים לעצמך ביומן כל מיני פגישות סודיות שאף אחד לא יודע, רשום שם איזשהו קוד ניים, ואתה יוצא ל-15 דקות לשבת על ספסל, כמובן בלי טלפון, מנוחה ומדיטציה.
אני רוצה לדבר על זה, כן. על מנוחה ומדיטציה, okay. כי אני חושבת שבלי קשר לעולם העבודה, אנחנו היום לא מסוגלים להיות עם עצמנו. כאילו, אנחנו, אתה, אני יושבת מחכה בתחנה, או שאני סתם מחכה בסופר, כולם עם הטלפון.
אבל יהודית, זה הנושא, הנושא הוא אחד, מי זאת יהודית? למה זה חשוב שיהודית תדע מי זאת יהודית? כי אז היא תוכל לגלם את יהודית באופן הכי טוב, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, אם אני חושב שאני משה ולא אופר, ואני מגלם את משה כל הזמן, כי הסתכלתי לצדדים וראיתי את משה, זה נראה לי סקסי, אז פה יצוצו כל מיני מצוקות, פיזיות, נפשיות, mm-hmm. כל מיני דברים. העניין הזה הוא חמור, הלא להיות מסוגל להיות עם עצמך, אני יודע שלצעירים היום יש בעיות בכל התחומים של האינטימיות, וזה בגלל שאנחנו לא יודעים להיות רגע אחד עם עצמנו, ואנחנו כל הזמן ניגשים לטלפון, אז כן, שאני אומר מנוחה, אז אני מתכוון מנוחה כפויה, אם קשה לך, שימי אותו בתיק, את הטלפון.
אז אני אשתף שאני עברתי ממש תהליך עם עצמי, שהיה לי איזשהו משברון שעברתי בחיים, ודרך זה בעצם הבנתי שאני הרבה בורחת מעצמי, שזה כמובן היה בחוסר מודעות, וכל זה שאני בורחת מעצמי זה בגלל שאני, יש לי, בדיוק מה שאתה אומר, יש לי את יהודית שאני שמתי לעצמי, שאולי פזלתי לצדדים והגדרתי זו היהודית שצריכה להיות, ויש את יהודית האמיתית, ולפעמים כשזה לא מתנגש, זה מייצר את ה... זה מפחיד, ואז את קצת בורחת מפשוט להיות ולהכיל להיות מסוגלת להכיל את מי שאת כמו שאת. עכשיו זה תהליך ארוך, כאילו אני חושבת שיכול להיות שמישהו יקשיב לנו עכשיו, קצת אולי אפילו לא יבינו כל כך על מה אנחנו מדברים, אותי זה תפס בנקודת זמן מסוימת, אבל אז באמת עברתי איזשהו תהליך ארוך, שבאופן טבעי התנתקתי מהטלפון, כאילו באופן טבעי פשוט התנתקתי מהכל, וכל מה שרציתי זה שנייה להבין מי אני. השאלה זה משהו שאפשר גם, הוא יכול גם לקרות בעוד סיטואציות, של פשוט גם באופן מודע להגיד, אוקיי, אני שם את הטלפון בצד, ואז מה?
זה יכול לקרות במלא דרכים, שוב כמו שאמרתי, אין לאף אחד מושג מה באמת הולך פה, אז ואיך הדברים קורים. בהודו יש מלא סיפורים של אנשים שפתאום שלושה ימים לא אכלו ולא שתו, והיה להם את מה שנקרא self-realization, ואת יכולה בעקבות איזו חוויה שהייתה לך, להגיד stop it ולא לגעת בטלפון. אנחנו לא יודעים למה הדברים קורים לנו, אבל קודם כל אנחנו יכולים, מה שאנחנו לומדים במדיטציה ובמנוחה זה לאפשר לדברים לקרות. זאת אומרת, קודם כל לשמוע אותם, בדרך כלל אתה לא שם, זה ברור על מה אנחנו מדברים, אני מקווה.
כן, אני מקווה, לי זה ברור.
אז אני מתכוון.
אני חושבת שלהיות, במילים פשוטות, זה פשוט להיות עם עצמך. כלומר, אני, למה אני שואלת את זה? אני קצת אחדת את השאלה. כי היה לי תקופה מדהימה, שהיה לי ממש כיף, לקחתי חופש מעבודה, הייתי המון בטבע, הייתי עם עצמי, ואז אני חוזרת לעבודה, ופתאום זה הופך להיות מאתגר. כלומר, היה לי תקופה שאני פשוט לא רציתי להקשיב לאף אחד, לא רציתי רק לשמוע את הקול שלי, אבל כשזה בשילוב של פתאום, כשחוזרים לדוינג, כשחוזרים לחיים ולעבודה, אז פתאום לשים את הטלפון בצד זה קשה, וכשאת באוטו אז כאילו חייבים להקשיב למשהו, שיעביר את הזמן של הפקק, או כל הזמן שיהיה משהו שיעסיק, כי אחרת כאילו אני אתעצבן כי יש פקקים, או כאילו להיות מסוגלת פשוט להיות בסיטואציה שמבאס לי באוטו ופקוק, אבל אני לא חייבת לברוח לפודקאסט.
קודם כל, אי עשייה זה משרה מלאה, אוקיי? ברגע שאת מתחילה לא לעשות, לא להיות מועסקת באותה מסגרת קבועה שתמיד היית מועסקת בה בעבודה, בבעיות שאת פותרת ביום יום, אז את מתחילה לשים לב לכל הדברים האחרים שקיימים בעולם. שמת לב פתאום לטבע, שמת לב פתאום לרגעים מסוימים ביום, ולקפה שלך שמת לב, ולשמש, ולפרחים. אוקיי, אז תשומת לב זה כלי הבריאה המרכזי שלנו, ותשומת לב זה doing, זאת אומרת זה עשייה, תשומת לב מכוונת, אז המנוחה, שוב, זה 10 דקות, זה לא צריך להיות איזה... זה. וגם, המשפט הזה, fake it till you make it, הוא משפט נכון, תכריך את עצמך לשבת, שימי את הטלפון בתיק, 10 דקות, את תזי ותסבלי, אבל תעשי את זה 5 ימים, ואחרי זה פתאום את תגלי את המתנות, או את החן שיש ברגע הזה.
מנוחה שהיא מדיטציה, או מנוחה שהיא...
בהייה, ישיבה על ספסל, בשמש, לשמוע את הציפורים. מדיטציה מבחינתי זו נוכחות. זו נוכחות פתוחה למשהו שקיים, למה שקיים עכשיו באמת, וגם מחשבות שלי או משימות שלי הם חלק ממה שקורה, וזה אומר מדיטציה, את יודעת, יש אנשים שיכולים להיות במדיטציה בזמן שהם כותבים גם מסמך, אוקיי?
יפה, יפה.
לגמרי.
שזה בדיוק מיינדפול וורק.
כן, מיינדפול וורק, יש כל מיני באמת דרכים להשתמש במושג הזה. אני, מבחינתי מיינדפול וורק זה מה שקשור גם למנוחה שאמרנו, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. למצוא תחומי עניין בחיים שלך, שהם מחוץ לעבודה, אוקיי? גם fake it till you make it, אוקיי? תגדיר, אני עכשיו הולך להתעניין, למשל אני לפני שהתחלתי את הפודקאסט שלי של המדיטציות, התחלתי להתעניין בכרטיסי קול, בשיט הזה שמחבר את המיקרופון, כי ידעתי שאני one man show אצטרך להיות ואני אסתובב בעולם, אז התעמקתי בזה איזה חצי שנה, ואז איזה חבר שלי מתחום המוזיקה הקלאסית בא וחיבר לי וסיפר לי פתאום על קונפיגורציה חדשה, ומוזיקאי מתחום הרוק הראה לי משהו אחר, זאת אומרת, הכנסתי לעצמי עניין, גם בתוך העבודה, למצוא תשוקות קטנות, זה יכול להיות מישהו בצוות שמעניין אותי, לעבוד איתו וללמוד ממנו, זה יכול להיות איזשהו נושא שבא לי להתעמק בו, לחקור אותו, או להציע אותו, או אפילו יש אנשים שיעילות עושה להם את זה, זאת אומרת, לשים לעצמי איזה KPIs בתחומי היעילות, זאת אומרת, לייצר לעצמי איזושהי אג'נדה שהיא חופשית, שאני בחרתי עכשיו לעשות אותה, ואני לא אותו אוגר שרץ על המסלול הזה של גוגל, לבצע את המשימות שלו, אוקיי? אני מתחיל לייצר תודעה חופשית, לא אמרתי, אני אוהב את גוגל וקונה את המניות של גוגל, וגוגל זה אחלה, ומשתמש במוצרים של גוגל. אבל אמרנו מנוחה, אמרנו למצוא תחומי עניין מחוץ לעבודה, אמרנו למצוא תשוקות.
שיש לי שאלה לגבי זה, לגבי למצוא תחומי עניין בתוך העבודה, זה גם יכול להיות נגיד, כי אתה אומר, זה לנסות למצוא את הפרויקטים שבאמת יש לי תשוקה אליהם,
זה יכול להיות, שוב, זה, בתוך העבודה לגמרי, פרויקט זה אחלה תשוקה, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות כל הצוות שלי, להגדיר, עכשיו אני מתעניין במה קורה פה, והאיש הזה נראה לי עייף. זאת הנטייה שלי, כי אני כנראה מורה או לא יודע מה, במהות שלי, אז הצוות, מצאתי אותו תמיד כתשוקה בעבודה, אבל כל נושא, זה יכול להיות פרויקט, זה יכול להיות כל נושא. עכשיו, מעבר לזה, יש את הביטוי הזה Moonlight Project, את מכירה?
לא.
Moonlight Project, פרויקט שאני עושה לאור ירח, זאת אומרת פרויקט שאני עושה מחוץ לשעות העבודה, כי אצלכם בגוגל מותר לעשות גם פרויקט במהלך שעות העבודה, פרויקט אישי, בגלל זה את לא מכירה את הביטוי. אבל Moonlight Project...
הוא מחוץ לשעות העבודה.
Moonlight Project זה, הנה בדיוק, מצאת פשן בזה. אוקיי, זה דוגמה ל-Moonlight Project. שאת מתחילה פודקאסט בנושא הזה, כי בא לך לחקור את הנושא הזה. אז זה נקרא לגוון ולאזן, וגם זה נקרא mindful working, אוקיי? אז אלה דברים ככה למתחילים, את יודעת, להתחלה. מנוחה, פרויקט שמסקרן אותי, שהוא מחוץ לעבודה, דברים קטנים בתוך העבודה, שיש, שאני מגייס שיש לי תשוקה אליהם, אני מגביר את הווליום שלהם, ולמצוא גם תחומי עניין מחוץ לשעות העבודה. זה ככה הדברים ש אפשר להתחיל לעבוד איתם. מעבר לדבר הזה, אני חושב שאני מצאתי שאחת הדרכים שלי להגיע לתחושה שאני חופשי, זה לצרוך פחות. ברגע שאני צרכתי פחות, אז אני הפסקתי לרוץ אחרי ההכנסות, בצורה עיוורת, והעבודה שלי הפכה יותר לפרויקט-בייסט וורק, אני יודע שזו פריבילגיה, שלא כל אדם יכול, מתי שהוא רוצה להיכנס לפרויקט ולצאת מפרויקט, אבל ממרום גילי, אז באמת אני יכול יותר להסתכל על project based life. אז, אבל הדבר הזה של למנן את העבודה, הוא אפשרי רק שאתה נהיה מודע גם להוצאות שלך, ולא באופן עיוור, מנוי לכל הדברים שהייתי מנוי, שהייתי בטק, אלא משחרר את הדבר הזה ומשחרר את הדבר הזה ומשחרר את הדבר הזה ומשחרר את הדבר הזה. במובן הזה זוגתי ואני מאוד מינימליסטים.
כי זה בדיוק הייתה השאלה שלי, בעצם אתה מקשיבים לנו עכשיו ואומרים, רגע, אתה מוסיף להיות טסקים, אמרת שנהיה מודעים, שנהיה במנוחה, שנעשה פחות, רגע, אמרת לי עכשיו למצוא פרויקט, להקים פרויקט צעד, כאילו, אז זה בדיוק הייתה השאלה שלי, כאילו, איך אפשר לעשות את כל מה שאמרתי, כי זה טיפים מעולים, ואני חושבת שזה גם דברים שעובדים לי ממש. אבל איך אפשר לעשות את זה, בלי שזה יהיה עוד מטלה, אלא שזה באמת יגיע...
תשמעי, יש ציפייה לממונים עלינו, לכל אחד יש בוס, ויש ציפייה לבוס לראות את העובד טרוד ומתרוצץ. יש ציפייה כזאת, יש את הפרק הקלאסי בסיינפלד שג'ורג' עובד בניו יורק יאנקיז, והוא מבין באיזשהו רגע שאם הוא ייראה עסוק ועצבני, אז יחשבו שהוא עובד קשה. וזה באמת המצב, לא נעים לומר, ובאמת הם מבינים, הם חושבים שהוא עובד קשה, ונותנים לו חופשות על חשבונם וכו', אבל יש כזאת ציפייה. את יודעת, היה לי פעם, האדם שעבדתי איתו, מעצב בכיר ומדהים, אנחנו עובדים ביחד באיזה סטארט-אפ, אני המנכ״ל והוא ה-Chief Design, ויושבים באיזה ישיבה, ואין לנו מודל עסקי, ואנחנו על הפנים. יש טראפיק, אבל אין דרך להרוויח. זה בערך שנת, 2015, אני יודע, 14. ואנחנו יושבים באיזה ישיבה, ואני לחוץ רצח על הלוח כאילו, וכל הצוות שם בחדר, ואני מסתכל עליו, ואני רואה אותו כאילו מסתכל עליי, אני אומר לו, מה אתה עושה? כאילו, הוא לא היה נראה לי מספיק לחוץ, וזה לא היה לי בסדר כבוס שלו. מבינה את הטירוף? ומה הוא עונה לי? אני מקשיב. זאת אומרת, הוא היה נראה לי סופר מפוקס, אני ציפיתי ממנו שהוא יהיה all over the place, לראות את ה-to-do list שלו, על הפנים שלו רציתי לראות, כבוס. והוא אומר לי, בוא נע, אני עכשיו סופר מפוקס על מה שאתה אומר עכשיו.
סיפור מדהים.
זה מה זה לימד אותי? את יודעת, ולא אמרתי לו את זה, אני חושב. אני אגיד לו.
אני חושבת שמה שאתה, אני ממש מתחברת לזה, כי אחד הדברים שקרו לי בעקבות ה... כאילו הייתי בחופשה, הייתי מנותקת, הייתי בחופשה שאני שוכחת כאילו מהכל, ואז כשחזרתי לעבודה ראיתי כמה המנוחה הזאת הפכה אותי להרבה יותר פרודקטיבית ונוכחת בצורה הרבה יותר רגועה. כי פתאום כשאני נמצאת בפגישה אני לא צריכה להראות לכולם שאני הכי חכמה, הכי טובה, הכי יודעת, אלא פתאום משהו בי מאוד קשוב לאחר ומאוד בטוח בעצמו.
בדיוק.
בקטע מאוד שקט כאילו לפעמים.
בדיוק.
וזה מדהים, הסיפור הזה הוא בעיניי ממש ממחיש איזשהו יכולת שאני יכולה להסתובב היום במשרד ולראות אנשים ולהגיד, וואו, הם פשוט יש להם את המשהו הפנימי הזה, שהם לא צריכים לפעמים לשחק אותה עסוק כמו שאתה קורא לזה.
בדיוק. בדיוק, ואת יודעת, כמו שאת אומרת, הביצועים ממש ממש משתפרים, כי שברגע, שכל הפסדה הזו, של להיות הכי חכם בחדר, וזה שממלא כל שקט במילים החכמות שלו, אז מתפנה הרבה מאוד אנרגיה. וזה קשור למנוחות, זאת אומרת, האדם הזה שמסתובב במשרד מפוקס, ויודע מה הוא עושה, והוא יודע גם שאי אפשר להתרכז יותר מארבע שעות, והוא גם יודע שאחרי 45 דקות בישיבה הפוקוס יורד, בגוגל גם יודעים את הדבר הזה, נכון? הישיבות הן מאוד מאוד קצרות, האור נסגר בגוגל בקליפורניה, הבנתי, אחרי כמה זמן בחדר ישיבות, אני לא יודע אם זה אגדה או אמת, אבל כשאתה מתחיל לדעת את הדברים האלה, אז אתה גם מספיק יש לך ביצים, סליחה על המילה, לצאת למנוחה, ואף אחד לא ישאל אותך שאלה, אתה מדלבר יותר טוב מכולם, בלי להתרוצץ כמו אוף קרוט ראש.
זהו, ואחד גם הדברים שהבנתי, לא, זה מעולה מה שאתה אומר, זה בדיוק אחד הדברים שאני הבנתי, זה שהזמן שלי הוא יקר, ומה זה אומר? ששמים לנו הרבה פגישות ביומן, שמוזמנים לשם הרבה מאוד אנשים, וכנראה החשיבות שאנחנו באמת נהיה שם בפול קשב ונוכחים, היא די נמוכה. וברגע שאני, זה דוגמה אחת, אבל גם פשוט סתם שיחות מסדרון לפעמים בעבודה, שהן לא בהכרח מועילות יותר מדי, וזה סתם קורה כי בדיוק פגשתי מישהו, ואני מנסה היום להסתכל על הזמן שלי בעבודה, כי כל דקה שאני כאן זה... יורד לי מהדקות שאני ביער לפני השקיעה, שאני מאוד אוהבת ללכת ליער ליד הבית, ולהיות עם עצמי, ואז פתאום, כן, ואז פתאום הערך של הזמן שלי בעבודה, אני מסתכלת עליו אחרת, כלומר, אני חשוב לי לשמור על שיא הפרודקטיביות, אני כרגע מובילה פרויקטים סופר חשובים, ואני אוהבת אותם, כיף לי במה שאני עושה, אני לא רוצה להפסיק את זה, אבל מצד שני, ושוב, זה קשה, זה כל הזמן המלחמה, אז מצד שני, אני רוצה גם לשמור כאילו על עליי, כאילו, על יהודי.
לגמרי.
אז בוא ננסה אולי להביא עוד כזה טיפים לאיך אפשר להוריד קצת רעש מהחיים כדי למצוא את הזמן לעצמך.
להוריד את הרעש בעבודה קודם כל, להכניס את העבודה, את המפלצת הזו, הענקית הזו ששולטת בחיים שלנו, כי בלעדיה אין לנו כסף לצרוך, אבל כמו שאמרנו, גם לתאגידים אין כסף להתקיים אם אנחנו לא צורכים, זאת אומרת, זה איזשהו מעגל שמסחרר את עצמו למצב לא בריא בסוף, גם של התאגידים וגם שלנו.
אני חושבת שהרבה פעמים העבודה היא מנטלית, תופסת אותנו הרבה יותר מהפיזית, ולהכניס לקופסה, זה לא אומר להיות פחות פרודקטיבית ולהוריד פרויקטים. אני עכשיו באחת התקופות העמוסות בחיים שלי מבחינת הפרויקטים שאני מובילה בעבודה. אבל אני מרגישה שמנטלית אני יודעת להיכנס לזה בזמן נתון ולצאת מזה בזמן נתון.
בדיוק. אז זה מה שמדיטציה, זה מה אבל זה מה שהחודש הזה שנתת לעצמך במתנה לימד אותך, וזה מה שמדיטציה מלמדת, מלמדת ספייס בין המאורעות לבין האקטור, לבין הבן אדם או המחליט או האט. כל הטסקים וכל האטרף שיש בפרויקט הזה, הוא קיים פה וסבבה, ויש לי מספיק אינטליגנציה ויכולת לנהל אותו, אם אני באמת פה והוא שם. אבל אם אני בתוכו באופן לא מודע, אז הביצועים יהיו פחות טובים, וגם החיים שלי יראו פחות טוב.
כאילו אם אני מרגישה שאם חלילה הפרויקט לא יצליח, פוגע ביודית, אז אני אהיה בסטרס, אבל אם אני יודעת שיהודית היא חכמה, והיא תמיד תקבל את ההחלטה הנכונה באותו זמן נתון, אז זה בדיוק לשים את, כמו שאתה אומר, לשים את זה טיפה יותר רחוק, ואז אני יכולה להגיע לזה ממקום יותר רגוע ובטוח.
זה בעולמות הכישלון. זה בעולמות הכישלון, אבל גם בעולמות ההצלחה את יכולה להתבלבל. את יודעת, להיות באטרף של הפרויקט, ולשכוח את הגוף שלך, ולשכוח מלא דברים, והפרויקט יצליח, אבל בדרך איבדת משהו מאוד חשוב, שקט או בריאות, או את יודעת, גם הצלחה היא יכולה לרמוס אותך.
אבל איך עושים את זה? כי נגיד באמת אולי אני בגוגל, מקום שמאפשר, אבל מאמינה שמקשיבים לנו כאלה דברים, כאילו אין, אני שוקעת בעבודה, אני שוקעת, איך כאילו אפשר, האם זה באמת בבחירה של כל בן אדם?
לא, קודם כל, אתה עושה מה שאתה יכול, ואני ממליץ באמת להכניס מדיטציה לחיים, כי זה מאפשר ביצועים יותר טובים, ורווחה יותר טובה, תוך כדי העשייה הזו, אבל כן, אתה עושה מה שאתה יכול, אין, את לא תשכנעי אותי, שאת צריכה להשתפר, כי אני, הבוס שלך כל הזמן רוצה שתדלברי עוד, כי הוא צריך להראות up and to the right, הוא צריך להראות צמיחה, עכשיו זה לא, את יודעת, שאני למדתי ברייכמן, בשנות ה-90, התחלתי ללמוד ברייכמן, ב-90 ולא יודע, למדתי משפטים ומימון, כי אבא שלי עורך דין, הלימודים היו מ-9 בבוקר עד 4 או משהו, היה פתוח המרכז, האוניברסיטה, את יודעת, היום מתחילים ללמוד שם באיזה 7 או 6 בבוקר, ומסיימים ללמוד שם ב-10 בלילה, וגם בוויקנדים וגם בקיץ, ובכלל הרחיבו לנו את היממה, את הזמן הערות שלנו, בגלל שהתאגידים רוצים להראות צמיחה כל הזמן, אז הדרישות ממחולות, וגם הדרישות מאיתנו כצרכנים גדלות, זאת אומרת, יש איזשהו מנגנון שהוא מאוד מאוד הרסני, וגם לא נראה שיש בו כרגע כיוון של תוצאה או פתרון בטווח הקצר. רציתי אבל להגיד עוד משהו יהודית על הנושא הזה של מה אני חושב האנד גיים. האנד גיים הוא לא לייצר לעצמך איים של חיים בין העבודה, זאת אומרת לייצר, אני לא חושב שהמילה היא איזון, בין עבודה לחיים, אני חושב שהדבר שצריך לשאוף אליו זה חיבור בין העבודה לחיים, זאת אומרת להפוך את העבודה לתשוקה, או למצוא את התשוקה שלי בתוך העבודה, ואז אלו יהיו חיים מאוזנים, ואני בכלל לא אקרא לזה עבודה. תראה, מה שאני עושה היום במדיטציות, אני מקליט המון, ואני כותב המון, ואני לגמרי מרגיש זה הפשן שלי, שיש לי זמן פנוי 10 דקות בלי ילדים, אני מיד הולך ועורך משהו שהקלטתי, את יודעת, זה בא ממקום של פשן, אז אני לא בטוח שבחברת ביטוח מגדל, מי שעכשיו עושה cold calls למכור ביטוח, יוכל למצוא את הפשן בעבודה הזו, אבל לאט לאט הוא יזיז רגל אחת, הוא יתחיל לעשות מדיטציות, הוא יעשה איזה מונלייט פרוג'קט, הוא ימצא תשוקה קטנה בתוך העבודה, כל מיני דברים קטנים, ומתישהו זה, המונלייט פרוג'קט יכול לגדול גם, ועד שהוא יעביר את הרגל השנייה, לשם. אז אני חושב שהעתיד, או הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו, הוא בלי הפרדה בין עבודה לחיים. זאת אומרת, לייצר מצב שהחיים, העבודה הזו היא החיים שלי בקטע טוב, כי יש בה א', ב', ג', ואני נהנה לעשות את זה, ואני מתרחב מזה, ויכול להיות שבדרך החלפתי ארבע עבודות עד שאני אגיע לזה, או שאמרתי, אוקיי, אני פרודקט דיזיינר, אבל בעצם אני בן אדם של אנשים, ולכן אני נורא מצליח שם בגוגל כפרודקט דיזיינר, סתם אני אומר. או אני טקטקנית, או אני טקטקן, או שאני, את יודעת, לא בהכרח הדיסציפלינה שבגללה אני נמצא בעבודה, היא זו שבסוף הvalue הגדול שאני מקבל, הreward, והvalue שאני נותן לאחרים, הוא יכול להיות בדיסציפלינה אחרת. זה ברור מה שאני אומר?
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. בעצם אתה, מגיע ואומר משהו, אתה אומר, בוא נפסיק לחשוב על איך אנחנו גם עובדים, גם, אלא פשוט איך אנחנו מכניסים את הפשן לעבודה עכשיו.
כן.
ואז העבודה הופכת להיות מי שאני.
בדיוק. זה יהיה מצב מצוין.
אבל אני חושבת שהרבה יכול להיות מקשיבים, כאילו אמרת, אני חושבת שהרבה מאיתנו שעובדים בטק, מרגישים את, כאילו, שנמצאים, שאני לא, לא יודעת אם רובם, אבל אחוז מסוים, כן עובד מתוך פשן, כן מרגישים שטוב להם במקום, אז אולי הנקודה היא סביב להיות במודע, כלומר, לבחור בזה, כאילו להגיד, אוקיי, אני במודע נמצא, אני במודע נמצאת בגוגל, כי אני מקבלת מזה ככה וככה, כי זה מפתח את יודית שבי, כי זה הזדמנות מעולה בשבילי לצמוח, לגדול, וגם אם יש לי רגעים יותר מבאסים בעבודה, שאני בטוחה שזה, זה בסדר, לקבל את זה.
לגמרי. זאת הנקודה, זאת הנקודה, וגם אמרתי לך מקודם בשיחה הפרטית שלנו, אני חושב שהזמן לא מתבזבז לנו, החיים הם לא קצרים, וכל הדברים שעשינו, אפילו הכי נוראים מהעבר שלנו, הם עדיין חלק מהארטילריה שלנו, חלק ממי שאנחנו, זאת אומרת גם אותם פרויקטים נוראים במשרד, שירתו משהו, אתה מדהים. התרחבת, ולדבר הבא, אתה יכול לגשת באופן שאתה ניגש, בגלל שאכלת את השיט הזה לפני.
אופר, הבאת לי כאן, דבר ראשון, משהו בי נרגע, אני מרגישה שקיבלתי תשובות להרבה שאלות שהיו לי סביב איך אני משלבת, ואולי אני כבר לא אקרא לזה משלבת, ואולי אני אקרא לזה פשוט חיה את יהודית, ומביאה את יהודית גם לעבודה, גם לפודקאסט, וגם גם לחיים וגם לאנשים.
תחום הזה של עבודה וקריירה, הוא התפוח אדמה הלוהט שנמצא לנו כרגע ביד, כאנושות, ובשילוב עם הכלכלה, ואני חושב שהדבר הזה הוא הדבר הכי מעניין שאנחנו ננסח בשנים הקרובות. מה זה עבודה, מה זה קריירה, וזה כמובן קשור גם להתפתחות של התודעה שלנו כבני אנוש. אז כן, זה סופר מרתק, ואני כבר סקרן לשמוע את מי עוד את הולכת לרעיין.
תודה, אופר. רק שאלה אחת אחרונה לסיום, שאלה קבועה לכולם. איזה אופר היית היום בבוקר, כשקמת עוד לפני ש... האמת אצלך זה לא נכנס למשרד, אבל כן לפני שהקלטנו את הפרק. איך היה נראה הבוקר שלך היום?
היום היה לי בוקר מעולה. בשבוע האחרון עשיתי מדיטציות, הנחיתי בזום, פתוחות לציבור של 10 דקות, מראשון עד חמישי. ובאו מלא אנשים מכל מיני תחומים, ואתה רואה אותם לוקחים את ה10 דקות האלה בבוקר ופותחים את הזום, וזה היה מרגש. אז גם הבוקר הזה התחיל ככה, עוד לפני שקמו כאן הילדים וזוגתי וכולם, עשיתי לעצמי קפה והתיישבתי, קודם כל עשיתי מדיטציה, ואז עשיתי קפה, ואז הקלטתי את הפרק, היה בוקר מעולה, ועכשיו הרעיון הזה. תודה רבה.
אז דבר שאני אשמח, נוסיף לינק אולי למדיטציות הפתוחות, אם יש אפשרות להצטרף, גם לינק למדיטציות שלך, שבאופן כללי אני אוהבת מקשיבה להם, ולהנות לתרגל אותם. אז אופר, ממש ממש תודה רבה לך על הזמן שהקדשת, והיה לי מרתק, ותודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, אם אהבתם, ונשתמע בפרק הבא. ביי.